התחלנו היום מחדש את התורה, חומש בראשית, פרשת בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חכמים אומרים במדרש, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. עוד לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. יש מהם שנבראו, ויש מהם שעלו במחשבה להיברות. עדיין לא נבראו לפני בריאת העולם, אבל עלו במחשבה להיברות. התורה וכיסא הכבוד נבראו. תורה מניין שנאמר השם קנני ראשית דרכו. כיסא הכבוד מניין, דכתיב נכון כיסאך מאז, מעולם אתה. אם כן, התורה וכיסא הכבוד הם נבראו קודם שנברא העולם, קדמו לבריאתו של עולם. האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להיברות. ולכל דבר חכמים מוצאים כאן מקור בפסוק, האבות מניין שנאמר כענבים במדבר. ישראל מניין שנאמר זכור עדתך אשר קנית קדם. בית המקדש מניין שנאמר כיסא כבוד מרום מראשון וגומר. שמו של משיח מניין שנאמר יהי שמו לעולם וגומר. כן, שישה דברים קדמו לעולם. חכמים מביאים מקורות כמובן מהפסוקים, אבל הרעיון שבדבר שטרם נברא העולם הייתה מגמה לבריאתו של עולם. הקדוש ברוך הוא הייתה לו מטרה בבריאתו של עולם. יש איזה תוכן, איזה כיוון, איזה עניין שבשבילו העולם נברא. ומה עניינו של עולם? אלה הדברים שקדמו לעולם. הם בכללם, למענם, כדי שיופיעו, כדי שיתגלו, לכן נברא העולם. זאת אומרת, התורה וכיסא הכבוד נבראו כבר מקודם. שהקדוש ברוך הוא הרי הסתכל בתורה וברא את העולם. כיסא הכבוד גם כן, כמו שנאמר נכון, כיסאך מאז. אבל משמעות הדברים, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בפרקי אבות, בפרק שישי, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. כלומר, כל הבריאה היא להופעת כבודו של הקדוש ברוך הוא, להתגלות כבודו של הקדוש ברוך הוא. זהו כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה הופעת כבוד השם. אם כן, כיסא הכבוד קדם לבריאתו של עולם, וכל עניינו של בריאתו של עולם זה הופעת גילוי כיסא כבודו כביכול. השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכבודו בעולם. כיסא הכבוד, שהוא דבר עוד יותר עליון ממה שמתגלה בעולם, אבל עניינו להתגלות בעולם לפי מציאותו של העולם. כל העולם כולו נברא כדי לגלות כבודו של ריבונו של עולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. כיסא הכבוד קדם לבריאתו של עולם. הוא המגמה של עניינו של העולם. וכן התורה. התורה היא המקור לבריאה והיא מגמת הבריאה. כי איך יתגלה כבודו של ריבונו של עולם בעולם? על ידי שישראל עושים רצונו. על ידי שהעולם עושה רצונו, מגלה את כבודו של ריבונו של עולם, על ידי קבלת רצונו, לימוד תורתו, הכרת חוכמתו, גילוי כבודו של ריבונו של עולם על ידי ישראל. זה על ידי התורה. וכמובן, מי יגלה את אורה של תורה, מי יקיים את דבר השם בעולם, זה ישראל. אם כן, האבות, ישראל ובית המקדש ושמו של משיח, הם כמובן עלו במחשבה תחילה. עליהם נאמר שהם עלו במחשבה תחילה, מפני שבפועל הם נבראו אחרי בריאתו של עולם. האבות, אחרי בריאת העולם, ישראל, המשך מאבות, בית המקדש, שמו של משיח, הם כולם עלו במחשבה בלבד. לא נבראו בפועל. התורה נבראת בפועל, והיא הרי המקור של העולם. הכיסא הכבוד נברא, הקיים עוד לפני בריאתו של עולם, וממנו נמשכת בריאתו של עולם. אבל ישראל, אבות, ישראל, שמו של משיח, בית המקדש, הם כמובן עלו רק במחשבה תחילה, עלו במחשבה להיברות, ומכיוון ש... ובגלל המחשבה הזאת, כלומר המחשבה הזאת של גילוי כבודו של ריבונו של עולם בעולם על ידי ישראל, בגלל זה נברא העולם. הם עלו במחשבה תחילה לפני שנברא העולם, סוף מעשה במחשבה תחילה, כל בריאתו של עולם בשביל המחשבה הזאת, בשביל שיופיעו ישראל. וכשמדברים על ישראל, אז זה מתחיל מהשורש של ישראל, מהאבות, ונמשך אל המגמה העתידית המושלמת של ישראל על ידי שמו של משיח. אז האבות, ישראל ושמו של משיח, ובית המקדש כמובן. איכן יתגלה כבודו של השם, שיא הופעת הכבוד האלוקי? זה בית המקדש. כל אלה, זה שורשים אלו, הם עלו במחשבה תחילה, ובשבילם נברא העולם. רבי אבא בר זעירא אמר, אף התשובה גם כן היא קדמה לעולם. אף התשובה, שנאמר בטרם הרים יולדו, מאותה שעה תשב אנוש הדקה וגומר. גם התשובה קדמה לעולם. כלומר, כבר היה, עוד לפני בריאתו של עולם, כבר הייתה התשובה קיימת, כלומר, המגמה של העולם היא בריאה, שהיא בעצם השתלשלות מהמקור העליון, מהמקור האלוקי, על מנת לחזור אל המקור העליון, על מנת לחזור בחזרה. תשובה קדמה לעולם. כלומר, החטא מוכן בעולם, הנפילה מוכנה, אי אפשר שלא יהיה כן, אבל בראתי תורת אבלים, יש תשובה שהיא תרופה. ואל יגיד האדם, איך אפשר להתמודד עם כל המשימות, עם כל התפקידים, עם כל המצוות, עם כל החובות שקדוש ברוך הוא מטיל עלינו? הרי אין צדיק שלא יחטא, והתשובה היא, יש תשובה. אז מה? יכול להיות נפילות? אפשר לקום אחרי זה. שבע יפול צדיק וקם. תשובה קדמה לעולם. המדרש ממשיך ואומר, אמר רבי אבא בר כהנא, התורה קדמה לכיסא הכבוד, שנאמר השם כנעני ראשית דרכו, קודם לאותו שכתוב בו נכון כיסאך מאז. רב הונא ורב ירמיה בשם רבי שמואל ברב יצחק אמרו, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. כלומר, המחשבה לברוא את עם ישראל, היא קדמה לכל דבר, היא הייתה ראשית המגמה, מחשבתם של ישראל. בשביל זה צריך את בריאת העולם, כדי שיתגלו ישראל, בשביל זה צריך את בית המקדש, וצריכים את כל הבריאה כולה, כדי שיופיעו ישראל. משל למלך שהיה נשוי למטרונה אחת, ולא היה לו ממנה בן. פעם אחת נמצא המלך עובר בשוק, ואומר, תלו מילנין וקלמין זו לבני. כלומר, הוא קנה צבעים, קנה דיו, קנה קלמר בשביל הבן שלו. היו הכל אומרים, בן אין לו, והוא אומר, תקנו קלמרים וכו'. חזרו ואמרו, המלך אסטרולוג כנראה, המלך הוא יודע את עתידות. אילולי שצפה המלך שהוא עתיד להעמיד ממנה בן, לא היה אומר, תלו מילנים וקלמנים לבני. כך אילולי שצפה הקדוש ברוך הוא שאחר כבב דורות ישראל עתידים לקבל את התורה, לא היה כותב בתורה צו את בני ישראל, דבר את בני ישראל. כן, התורה שכתוב בצו את בני ישראל, דבר את בני ישראל, נראה שהכל, שריבונו של עולם מקודם, קודם בריאתו של עולם, כבר על ישראל עלו במחשבה תחילה. זה עניין מגמת העולם. אנחנו התחלנו מחדש ספר בראשית, יש דברים, יש מגמה לכל העולם, דברים שקדמו לעולם. שישה דברים קדמו לעולם, ומחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. כן, הדבר הזה יש גם בתנן באליהו. תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, מי קדם יותר, תורה או ישראל? מסקנה, ישראל קדמו לתורה. שכל עניינה של תורה היא בשביל שתתגלה על ידי עם ישראל. ואם אין ישראל, אין תורה. ואם אין ישראל, אין בית מקדש. אם כן, מחשבתיו של ישראל קדמה לכל דבר. עניינו של עולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא העולם יכול היה להיברא במאמר אחד? למה נברא העולם בעשרה מאמרות? אומרים חכמים, כדי לתת עונש לרשעים שפוגעים בעולם שנברא בעשרה מאמרות, וכדי לתת שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה ההבדל אם העולם נברא בעשרה מאמרות או נברא במאמר אחד? אומר המהר"ל, מספר 10 הוא תמיד מספר של קדושה, כל דבר שבקדושה בעשרה. שכינה לא פה, לא שורה בעולם בפחות מעשרה. העולם יש בו קדושה. מספר 10 הוא גם מספר שמראה כלל מאוחד. אילו העולם היה נברא במאמר אחד, ואחר כך מתוך המאמר האחד הזה מתפשטת כל הבריאה, ונבראים הרבה הרבה בריאות, כל אחד נברא לעצמו, אז אם כן המקור אמנם אחד, אבל המציאות אחר כך הולכת ומתפרדת ונפרדת, והיא כבר לא אחת ומיוחדת. זה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, זה מראה שיש הרבה פרטים, אבל כל הפרטים הם מאוחדים ביחד. מספר 10 הוא מספר המאחד את הכלל להיות כלל אחד. פרטים יש עד 9. המהר"ל מסביר את זה בכמה אופנים, הוא אומר גם כל דבר שהוא מתפשט, יש לו שלושה צדדים. התחלה, אמצע וסוף. זה לאורך, וגם יש לרוחב. התחלה, אמצע וסוף. זה יוצא שיש שלושה לצד זה, שלושה לצד זה, יחד זה 9. הסוף יש לו שלושה רוחב, אורך ורוחב. העשירי הוא המאחד את כל הפרטים ביחד. ולכן מספר 10 הוא מגלה אחדות של כל הפרטים. עושה את כל הפרטים לכלל אחד. וזה עניינו של עולם, שכל העולם הוא אחד. ואוי לו למי, אוי להם לרשעים, שהם מארסים את העולם. כאילו הם מרסים את העולם כולו, כי כל העולם כולו הוא דבר אחד. ואשריהם צדיקים שהם מקיימים עולם, וכשמקיימים עולם הם לא מקיימים איזה חלק מסוים מהעולם, הם מקיימים את כל העולם כולו. כל העולם כולו עניין אחד, משמעות אחת, תוכן אחד, גילוי כבודו של ריבונו של עולם. כל העולם כולו אחד, ריבונו של עולם אחד, והעולם כולו אחד, ברא בריאה אחת מאוחדת. זה הרעיון של בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, כל העולם כולו אחד. מגמה אחת, כיוון אחד. ובאמת, בדברי חכמים אנחנו מוצאים שתמציתו של כל העולם כבר רמוזה בפסוק הראשון. במילה הראשונה, בבראשית, באות הראשונה. והרבה דרשות של חכמים כאן במדרש מראות איך שתוכנו של העולם בעצם רמוז הכל בפסוק הראשון. אור וחושך, זה טוב והרע, צדיקים ורשעים. ואפילו במילה בראשית רמוזה כל התורה כולה, ורמוז כל העולם כולו. במילה ב, באות ב, שבחינת בית, שהיא גם כן כמין מסגרת כזאת של, יש גג ויש תחתית ויש קיר, צורה של בית. האות ב, יש לה כזאת צורה, כן, צורה של בית. גם הצורה, גם התוכן, גם המילה בית, בית, בית. זה כל המציאות כולה. בתחילה נראו שמיים וארץ, רקיע, אור, רקיע, עשרה מאמרות. ואברהם, ואדם נברא האחרון, האחרון לנבראים. אומרים חכמים במסכת סנהדרין, סכת שלמדנו בקיץ, בדף למד זין במשנה, לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מלא עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מלא עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אדם, נפש אחת מישראל, עולם מלא. אדם הראשון נברא יחידי, עולם שלם, שבשבילו נברא עולם. עוד אומרת המשנה, ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך, כי לכולם מקור אחד, אבא אחד לכולנו. ושלא יאמינים אומרים הרבה רשויות בשמיים. אם היו נבראים כמה בני אדם, אז המינים היו אומרים שכל אדם נברא על ידי מקור אחר בעולם. אדם אחד, אדם נברא יחידי. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. כל אדם בעולם צריך להגיד בשבילי נברא העולם. מה זאת אומרת בשבילי נברא העולם? כל העולם הוא בשבילי, אבל יש עוד אחד. מה עם החבר? גם הוא יגיד בשבילי נברא העולם. כל אחד ואחד מהעולם יכול להגיד שבשבילי נברא העולם, והוא יגיד דבר נכון. כי לכל אחד ואחד בעולם הוא שקול כנגד כל העולם כולו. לפיכך נברא העולם אדם יחידי. כדי ללמד את היסוד הזה, שאדם יאמר בשבילי נברא העולם. והמקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. זה לא בסתירה שכל אדם ואדם אומר שבשבילי נברא העולם, ואין כאן שאלה מי צודק. כל אחד אומר בשבילי. אתה אומר בשבילך, אני אומר בשבילי, אז מי צודק? כולם צודקים. באמת בשביל כל אחד ואחד נברא העולם. הרב מבאר על התפילה אלוקי נשמה. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, הביטוי אלוקי, שלי, מה הוא שלך? שלי, כל אחד אומר אלוקי שלי, של מי ריבונו של עולם? אלוקינו בלשון רבים זה מובן, הרי הקדוש ברוך הוא אלוקי, אלוקי, לכולים, אלוקים של כולם. מה זה הביטוי הזה, אלוקי? מבאר הרב שהקדוש ברוך הוא כל כך שלם שהוא יכול להתמסר לכל אחד ואחד כאילו רק בו הוא מטפל. כאילו אין לו אף אחד בעולם, רק אותו. וכך הוא יכול לעשות עם כל אחד ואחד בעולם. וכל אחד ואחד בעולם יכול להגיד את המילה הזאת בעצמו, אלוקיי. כי אין כאן, הקדוש ברוך הוא לא צריך להתחלק כאילו, ובגלל שהוא צריך לטפל בכל העולם כולו, אז הוא לא יכול להתמסר התמסרות מלאה לכל אחד ואחד. אלא הקדוש ברוך הוא יכול להיות אלוקים, כאילו אלוקים שלו, של כל אחד ואחד, כאילו רק שלו, ולא של אף אחד אחר. כאילו. וכך של כל אחד ואחד. וכך חייב אדם לומר גם, בשבילי נברא העולם. וזה נכון. להרגיש את האחריות הגדולה, את הגודל המיוחד של האדם, שכל אדם ואדם הוא מציאות שלמה, הוא עולם שלם. עולם שלם. ולכל אחד ואחד יש ייחודיות מיוחדת. לא כולם שווים וכל אחד ואחד הוא כאילו עולם שלם. כל אחד הוא שונה מחבר. פרצופו שונה. וזה כמו שאומרת המשנה לנו כאן. להגיד דולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא תובע מטבעות שונות. תובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. כל אחד שונה מחברו. אבל לא רק שונה מחברו במובן החיצוני, אלא שונה מחברו במהות, באופי. הפרצוף מגלה את ההבדלים שבין אחד לחברו. כל אחד ואחד נברא בצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, בדמותו, כביכול. ולכן תפקידו של האדם מישראל זה להידמות לקדוש ברוך הוא גם בפועל, במעשים. כמו שאומר רבי משה מקרודבר בתומר דבורה, בתחילת הספר, שאדם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. שלא ייתכן כדבר הזה, שאדם בחיצוניותו, כביכול, בעבריו, הקדוש ברוך הוא עושה אותו כבדמותו, בצלמו כדמותו, וההתנהגות של האדם היא לא תהיה הולכת ומתיישרת ומדמה לריבונו של עולם. אדם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, במידותיו של הקדוש ברוך הוא, במצוותיו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הרי הוא מקיים את כל המצוות, ומה שאנחנו הולכים ומקיימים את המצוות זה אנחנו הולכים ומדמים לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא יכול מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומר שבת וכדומה. וקיום המצוות זה הידמות לריבונו של עולם. להיות כמו שאנחנו צריכים להיות במהות שלנו. הרב במוסר הקודש אומר, צריך לצפות תמיד לישועת הכלל היותר גדולה, שהיא עליית העולמות והנשמות כולם התלויות בהם מעמקי הרע והתוהו, על ידי עליית האדם מתאומותיו אל מרומיו. כלומר, השאיפה היותר גדולה היא צריכה להיות שאיפה תמידית לישועת הכלל, על ידי עליית העולמות, שהיא עליית העולמות והנשמות. ואיך זה נעשה? על ידי האדם שהוא עולה בתוך תוכו, מתהומותיו אל מרומיו, עד שיבוא להיות דומה לקונו. ומה הפירוש דומה לקונו? שיהיה בורא עולמות במאמרו ורצונו. זאת אומרת, להידמות לריבונו של עולם, להגיע למדרגה כזאת שיהיה דומה כביכול לקונו, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בדמותו כצלמו, ושיהיה דומה לריבונו של עולם, שיהיה בורא עולמות במאמרו. אדם אומר, שרה מאמרות, קדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם אדם במאמרו וברצונו יכול להגיע למציאות כזאת של בריאת עולמות. מה שמעכב זה אבונות, כי אבונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, ואילולי האבונות לא הייתה הבדלה, והיה האדם מדמה ברצונו לרצונו של ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא כל מה שהוא רוצה הוא גם יכול, ואדם ככל מה שהוא מעלה את רצונו להיות רצונו כרצונו של הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו נעשה רצון אלוקי, והרצון שלו פועל עד כדי האפשרות להגיע למצב כזה שלא רק גוזר איזה גזירות קטנות צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אלא ממש בורא עולמות. הוא ממשיך הרב, ומה שגם עכשיו נאמר בצדיקים ותגזר עומר ויקם לך, שצדיקים גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים, זהו רק התנוצצות קטנה מאור העתיד שיתפשט בכל מילויי הנשמות כולם. זאת המגמה העתידה, שאדם יעלב מעלה במדרגות הקודש עד שיגיע למצב הזה שיהיה דומה כביכול לקונו. זה הייתה מגמת הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו כדמותו. וכל עניינה של פרשת בראשית, קדמות לריבונו של עולם, מה הקדוש ברוך הוא בורא, הקדוש ברוך הוא יוצר, ככה אדם צריך להיות יוצר. עומד על זה הרב, גם במוסר הקודש, הוא אומר כך, השכל האלוקי הוא שכל יוצר, שיש לו פועל בכל מילואיו, ושכל הברואים הוא שכל מצייר. כלומר, השכל האלוקי, כלומר, השגה האלוקית, השכל, הוא שכל שממנו נוצרים נצירות. החוכמה האלוקית, הרי על ידה נברא העולם. ממשיך הרב. והשכל הברואים הוא שכל מצייר. כלומר, הברואים יכולים רק לצייר את העובדות, לתאר את העובדות, את המציאות, לא ליצור אותה, להבין אותה, להשיג אותה, לתאר אותה, אבל לא ליצור. הקרבה האלוקית מקנה לנבראים את סגולתו של השכל האלוקי. כשמתקרבים לריבונו של עולם, אז קונים את השכל האלוקי, ולפי ערך קרבתו האלוקית, כך גדל כוח יצירתו. ככל מה שאדם מתקרב יותר לריבונו של עולם, השכל האלוקי שלו הולך, והשכל שלו נעשה יותר ויותר שכל אלוקי, אז גדל כוח יצירתו. גם ההצטיירות השכלית הפשוטה, גם הציור, אומר הרב, יש בה מלשד הקודש של קרבת אלוקים במידה ידועה. וכל מה שתוכן הקרבה הזאת מתרחב, מתפשט ומתעמק ביותר, כן מראו בבליטה יותר גדולה את השוואתו עם השכל היוצר. ההבדל העצמי שבין ישראל לעמים בשורש נשמתם הוא ששכל האדם בכללו, שאיננו כי אם שכל מצייר, מציג ברוחו את המצוי ומגלם אותו במעשיו, באמנות בכל פרטיה, זה מסתגלים לו כל העמים אשר תחת השמיים. אבל סגולה אלוקית של שכל יוצר, זאתי הפליאה של סגולת ישראל, שהיא מבדלת אותו מן העמים כולם, בעליונות כזאת שכל הבדל סוגי לא ידמה לו. כלומר, לישראל יש הכישרון האלוקי, השכל, קרבה לשכל האלוקי, והשכל של ישראל, שכל שיש בו פוטנציאל של יצירה. צריך אבל להוציא את הכוח הזה מן הכוח אל הפועל. הולכים אנו דרך ארוכה מאוד, דרך מעלות ומרדות, גלויות וגאולות, עד שנבוא לאותו גמר הצביון של הופעת נשמתנו, והיא גמרה בכללנו ובפרטנו, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. בעלי נשמה יוצרת, פועלת בציורה על כל היקום, כדוגמה של מעלה. ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. זה עניינם של ישראל. זה עניינם של ישראל שנבראו בצלם ובדמות. אתם קוראים אדם, האדם. אתם יורשים את הסגולה של האדם הראשון שנברא בצלם אלוקים, בצלם ודמות אלוקים. וזה כלל גדול בתורה. זה ספר תודות לאדם בדמות אלוקים עשה את האדם. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, בן עזרא אומר, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, לא. והמדרש כאן מסביר, שבן עזאי אומר שהכלל, שזה ספר תולדות האדם, שבדמות אלוקים עשה את האדם, זה כלל יותר גדול. למה? שלא תאמר, הועיל ונתבזה, תתבזה חברי עמי. כלומר, ואהבת לרעך כמוך, אני נתבזיתי, גם הוא יכול להתבזות. כמוני, לא יותר. הועיל ונתקללתי, התקלל חברי עמי. לא, אל תאמר כך. אלא, זה ספר תולדות האדם. בדמות אלוקים עשה את האדם. אמר רבי תנחומא, אם עשית כן, דע לך, דע למי אתה מבזה, בדמות אלוקים עשה אותו. אז אפשר להבין את המדרש הזה כפשוטו, שצריך להתייחס לכל אדם בכבוד, לדעת שהוא בצלם אלוקים. רבי עקיבא אומר על ידי הפסוק ואהבת לך כמוך, וזה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר שבצלם אלוקים, בדמות אלוקים עשה אותו, זה כלל גדול בתורה. המהר"ל מעמיק את הדברים ואומר ששניהם התכוונו שהכלל הגדול בתורה זה שאדם ידע שהוא בדמות אלוקים, דהיינו שיש לו תוכן עליון, נשמה עליונה, וממילא הוא יבין מה עניינו בעולם ומה תפקידו בעולם. ואם אדם יודע מי הוא, זה הכלל שמתוכו נובעים כל המעשים וכל ההתנהגות וכל האדם כולו. אדם יודע, הוא אלוקי, יש בו נשמה אלוקית, עניינו להיות מגלה את הנשמה האלוקית, מממש את הכוחות הפנימיים שבו, את התוכן הפנימי שבו, את הנשמה האלוקית הפנימית שבו, מוציא אותה מן הכוח אל הפועל. זה הכלל. דע את עצמך, כשאתה מכיר את עצמך, אתה יודע את המהות שלך, אתה יודע מה דרכך, מה אתה צריך לעשות, מה עניינך בעולם, איך תמצא את סיפוקך, רק על ידי שתוציא את כוחותיך העצמיים מן הכוח אל הפועל. ואתה עצמך, זה דמות אלוקים, בצלם אלוקים עשה את האדם. זה הכלל, כלל גדול בתורה. ועניינו של האדם זה לגלות באמת את עצמיותו ולא להיות מושפע מאחרים. וכאן אני רוצה להביא את דברי הרב על חטאו של האדם הראשון. כל חטאו של האדם הראשון היה זה שהוא הקשיב להשפעות זרות שמחוצה לו, שמע לאשתו. חטאה של האישה, שהיא שמעה לנחש. החטא, שורש החטא, זה שאדם לא מכיר את עצמו ולא עושה מה שמתאים לו בעצמו. אומר הרב, ואני בתוך הגולה, זהו פסוק, האני הפנימי, העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. צריך להוציא אותו, לא שלא יהיה בגולה, האני העצמי. ואינו מתגלה בתוכיותו רק לפי הערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה מהאורה התאורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. חטאנו עם אבותינו. חטא האדם הראשון, שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ועבד את עצמו, או איבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלה אייקה, זה החטא. מי אתה? אייקה זה השאלה לא רק מבחינת מקום, מבחינת התוכן, מבחינת המהות. איפה אתה עומד? מה עניינך? מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות, גאלף, כלומר העני, העני שלו, העניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשוואה לאל זר. כלומר, שורש החטא זה שהוא לא גילה את עצמו, את עצמיותו, את עניינו הפנימי. חטא ישראל זנה אחרי אלוהי נחר, את עניותו העצמית עזב. זנח ישראל טוב. כלומר, כל חטא עניינו זה שאדם, אדם, החוטא, הוא לא מוציא את כוחותיו העצמיים וזונח אותם ומושפע ופועל על פי השפעות זרות. חטא הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות. לא נתנה את כל חילה כמוס להיות טעם עץ כטעם פריו. נעשה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. כלומר, הרעיון שהרב כאן מסביר, מה היה חטא הארץ? הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, והארץ הוציאה עץ עושה פרי. מה היה חטאה? התפקיד שהוטל עליה זה שכל מה שהיא תעשה יהיה בו עצמיות. לא יהיה דבר שהוא איננו מגמתי כשלעצמו, שהוא אמצעי לדבר אחר. העץ בעצמו יהיה אפשר לאכול אותו. עץ פרי עושה פרי. גם העץ בעצמו יש לו תוכן. לא רק אמצעי להוציא פירות, לא רק שאיפות אחרות, אלא כל מה שעושים צריך להיות בו זה ערך עצמי. חטא הארץ לא הוציאה את הכוחות האלה אל הפועל, כאילו איזה שאיפות, כאילו צייר את זה בצורה ציורית הרב, כן? אלא על דבר קריירות, שאיפות, כאילו אדם עושה פעולות, כשנעשים פעולות לצורך איזה מטרות אחרות, לא לצורך עצמם. וכל הארץ מאבדת, כל העולם מאבד את התכלית שלו, את הערך העצמי שלו. וכן כתרגה הירח, איבדה סיבוב פנימיותה. שמחת חלקה, חלמה על הדרת מלאכים חיצונה. וכה הולך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. שורש החטא זה שאדם מושפע מזרים ולא עושה את מה שיש בתוך תוכו, לא שומר על העצמיות העצמית שלו. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן העני ומוסיפים תבן על המדורה. משקים את עצמיים בחומץ, זה מגביר את הצמאון. מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל משהו חוץ מהם. ואני הולך ומשתכח. העצמיות של כל אחד ואחד הולכת ומשתכחת. וכיוון שאין אני, אין הוא. וקל וחומר שאין אתה. רוח אפינו משיח השם. משיח השם זה רוח אפינו, זה לא משהו מבחוץ שהוא יכתיב לנו, שהוא יכוון אותנו. זה הופעה העצמית הפנימית שלנו. זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. רוח אפינו הוא, את השם אלוקינו ודוד מלכינו נבקש, אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש. את עצמנו נבקש ונמצא. הסר אלוהי נחר, הסר כל זעם וממזר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים אני השם. כלומר, אומר לנו הרב, שאדם צריך כל אחד ואחד, צריך למצוא את האני העצמי שלו, לגלות את השורש הפנימי שלו, שהוא טהור וזך, שהוא אלוקי, שבדמות אלוקים, בצלם אלוקים עשה את האדם. וכל ירידה, וכל נפילה, וכל חטא, זה פועל יוצא מההשפעה החיצונית. ויש השפעות חיצוניות שנראות חיוביות, טובות, אבל בעצם צריך לדעת תמיד לזכור, לשמור על המהות העצמית הפנימית של האדם. במקום אחר, בירות הקודש בחלק א', הרב מרחיב, מוסיף עוד בביאור הרעיון הזה. ונחל אדניך תשכם, כל אחד ואחד יש לו גן עדן משנו. לעתיד לבוא, כל אחד יש לו אישיות מיוחדת, מהות מיוחדת, והופעה מיוחדת העתידית. לכל אחד יש את העצמיות שלו. יש משהו משותף לכל ישראל, שמתגלה על ידי רוח אפינו משיח השם, שמתגלה משהו כללי, אבל יש גם לכל אחד בישראל תפקיד מיוחד. זה משלים את הדברים שאנחנו אמרנו, שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כי מה שהוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, אף אחד בעולם לא יוכל להוציא. כי כל אחד ואחד הוא בריאה ייחודית שאין דומה לה, והוא צריך לשיא את יחידיותו, ולומר, בשבילי נברא העולם. בשביל המגמה הזאת שהיא חייבת להתגלות ולהופיע. כל העולם צריך להיברות בשביל זה. זה אם כן הלימוד שאנחנו לומדים מהפרשה שלנו. פרשת בראשית, פרשה של התחדשות, של חזרה על חידוש העולם. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ועניינו של האדם גם כן להתחדש כל הזמן, לחדש, ליצור, לא רק לצייר, אלא ליצור, לחדש, וכל אחד ואחד יש לו את התפקיד המיוחד שלו. וכעת אנחנו משבת עוברים, עברנו למוצאי שבת, שזה ראש חודש, ראש חודש חשוון, שגם כן עניינו של ראש חודש זה התחדשות. מתחילים אנחנו זמן חדש. הימים שלפני כן זה היה רק ההקדמות, עכשיו אנחנו מתחילים את הזמן בראש חודש. ככה בישיבות היה מקובל שמתחילים תמיד בראש חודש, ומה שאנחנו הקדמנו זה בשביל להתכונן לקראת ההתחלה. כעת אנחנו מתחילים יום ראשון, ראש חודש, מתחילים את הזמן הארוך, החשוב של החורף, שבו אפשר להתעלות מעלה-מעלה על ידי שקיעה ושקידה בעולמה של תורה. יש לנו מסכת גדולה שצריך להסתער עליה עם כל המרץ וכל הכוחות, ולרכוש אותה ולכבוש אותה. והשקידה צריכה להיות בכל הימים, בכל השעות, בכל הזמנים. בימי החורף, מוצאי שבת, זה אחד הימים הכי נפלאים לשקידה. מוצאי שבת ארוך. תמיד צריך ללמוד במוצאי שבת, אבל מוצאי שבת של החורף זה ממש, זה הזמן היותר ארוך שאפשר ללמוד אחרי השבת, יום שישי. חכמים גילו לנו סוד, ואם אדם משתמש בסוד הזה, הוא בוודאי בוודאי יצליח. סוד שאם משתמשים בו, אז אדם, ההצלחה שלו בתורה פתוחה. וגם אם לא משתמשים בו, אז זה בטוח שאי אפשר להצליח בלי הסוד הזה. והסוד הוא יגעת ומצאת. אם אתה יגע, אתה תמצא. יגעת ומצאת, תאמין. בטוח שתמצא. אם אדם מתייגע בתורה. בעזרת השם, נתפלל לריבונו של עולם שיסייע בידינו לשקוד על תורתו, לקיים את רצונו, לחדש ולהתחדש, ליצור ולהשתתף עם ריבונו של עולם בבריאתו של עולם, בבריאתה, בחידושה של הגאולה, בבריאת שמיים חדשים וארץ חדשה, על ידי חידושי תורה שאנחנו נחדש, וחידושי מצוות, שכמובן החידוש הוא בעומק הדבקות, הוא בעומק ההשגה, לא בשינויים של המצוות, אלא צריכים לסקיים את המצוות כמו שהן, אבל בעוצמות גדולות חדשות. ובעזרת השם, שהחודש הזה חודש של גאולה, חודש טוב.